שלום לכם, העיר שלי, זו הפעם ה-26, אנחנו ממש 4 ימים לפני הסיבוב השני, שהתקיים ב-35 יישובים. הרכבן של המועצות כבר נקבע בסיבוב הראשון, לצערי הרב המגיש הקבוע של הפוד, אריה אברמזון, נהדר מסיבות בריאותיות. נאחל לו רק בריאות, אנסה בכוחותי הדלים להיכנס לנעליו הגדולות. בסיבוב הראשון 53% מאיתנו הלכו להצביע, קצת פחות מהפעם הקודמת, קצת יותר מהתחזיות הקודרות. אנחנו כאן כדי לסכם את מה שהיה קצת, והרבה כדי לדבר על מה שיהיה. אנחנו נעסוק בסיבוב השני בבית שמש הרותחת, וגם המחנה הליברלי, האם הצליח או כשל בבחירות האלו. אבל נתחיל עם המקום אולי הכי מעניין בסיבוב השני, חיפה. דוד עציוני, מועמד שהפיל הסיבוב השני אחרי שגבר על יעקב בורובסקי, והוא התמודד מול יון היה, והוא נמצא איתנו כאן באולפן. שלום דוד.
שלום חברים.
בימים האחרונים אתה היית עסוק בחיבורים פוליטיים שהחשוב בהם הוא לניצב בדימוס בורובסקי שהביע תמיכה בך, אבל לא רק הוא, גם ש"ס, אגודת ישראל וישראל ביתנו הולכות איתך. יש איזו משמעות אלקטורלית או רק פוליטית נקודתית?
גם גדעון סער, חבר מועצת מרץ לשעבר תעבור לאט, כומר מהעדה המרמונית, אבונה יעקב, יש עוד, אבל קודם כל לכל חיבור יש משמעות. לחלקם יש משמעות מספרית ברורה, ולחלקם יש משמעות פוליטית, וישנם גם משמעויות נוספות, כמו סחף ואווירה, והכל...
אבל אני שואל יותר במובן האלקטורלי הנקי. אם אנחנו מדברים על אנשים, למשל, ישראל ביתנו הביעה תמיכה, האם המשמעות של זה לתפיסתכם, לפי מה שאתם מבינים, היא שגם הקהל שהצביע לישראל ביתנו...
יש הבדל גדול מאוד במי מביע תמיכה. יש מועמדים שהקהל שלהם בסוף בוחר לבד לגמרי, ויש מועמדים שהקהל שלהם מאוד קשוב למה שאומרים המנהיגים.
למשל הציבור החרדי.
למשל הציבור החרדי, למשל ישראל ביתנו. דרך אגב, זו דוגמה טובה דווקא.
ישראל, כן, אנחנו יודעים שישראל.
מאוד מקשיבים למה שאיבט ליברמן אומר. לעומת זה, יש מועמדים שמקשיבים להם הרבה פחות, כמו בני גנץ או יאיר לפיד. שהקהל שלו מאוד חופשי, בוא נקרא, בדעותיו.
אז בעצם אתה הצלחת איפה שראש הממשלה שלנו קשה, לאחד את ש"ס וישראל ביתנו.
אז זה חלק מהעניין של חיפה. אתה יודע, חיפה היא אי של קיום משותף. וזה מה שאני אומר, הבחירות האלה הן בעצם מהלך היסטורי. האם אנחנו הולכים להציל את העיר, או ממשיכים להרעיל את העיר. ולמה זה? כי אני מדבר על איחוד של כולם, סביב אותו שולחן, כמו שאמרת, ישראל ביתנו והחרדים, משהו שנראה בלתי אפשרי. אבל במונציפלי ובעיר כמו חיפה, שהיא עיר באמת של קיום משותף, של כל הדתות, של כל העדות, של כל הגוונים וכל החיבורים, הכל אפשרי. וזה מה שאני עושה. מצד שני, הקמפיין מולי הוא קמפיין מרעיל, קמפיין אנטישמי, ממש אנטישמי.
אנטישמי?
אנטישמי.
תסביר.
שמחריג קבוצה אחת מהאוכלוסייה, במקרה שלנו, האוכלוסייה החרדית, שגם להם מגיע, מגיע לאוכלוסייה החרדית, ומגיע לאוכלוסייה...
מגיע להם את ועדת התכנון והבנייה?
מגיע להם, כן, גם את ועדת התכנון והבנייה, מגיע להם כל דבר שהפוליטיקה תאפשר. זה לא עניין של איזה עמדות הם יישבו, אלא בסוף, אם אנחנו מסתכלים על ערים ועל פלורליזם אמיתי, ועל ליברליות אמיתי, ואנחנו רוצים להסתכל בעיר שאנחנו יושבים בה עכשיו, בתל אביב, אנחנו רואים שכולם, כולל כולם, יושבים בתוך שולחן הקואליציה, וככה צריך להיות גם בחיפה. הרדיפה, האנטישמי...
אבל מי רדף? מי האנטישמי?
אני אומר לך שהקמפיין, מה לעשות? הקמפיין האנטישמי שמנהל יונה יהב נגדי, קמפיין מרעיל שמראה את חיפה...
רק בגלל היותך יהודי?
רק בגלל היותי חובר לחרדים, חובר, חלק מהחרדים, לא לכולם, כן?
לאגודה ולש"ס, למי אתה לא חובר?
דרך אגב, לאותם מפלגות שיונה יהב ישב איתם במשך 15 שנה. אז הצביעות חוגגת, ההרעלה חוגגת, אותם קהילות שקיבלו ממנו במשך 15 שנה את הכל, והוא היום מנהל
אוקיי, הוא לא כאן כדי להגיב, הוא לא כאן כדי להגיב, אבל אני כאן כדי לשאול. אתה מבין אבל למה הציבור הליברלי חילוני בחיפה יהיה מוטרד מחיבור כזה?
אני מבין למה איך קל להפחיד את הציבור, אבל בסוף צריך להבין ששתי מנדטים, עם כל הכבוד, בעיר של 31 מנדטים לא משפיעים כהוא זה. בטח למועמד הראשון.
אז מה בוא עכשיו? חכה לאחרי הבחירות, סגור את המאז.
אם אני לא הייתי סוגר, הם היו סוגרים יונה. זה ברור הרי, זה ברור, הוא ניהל איתם מסע ומתן, הוא רדף אחריהם, וזה בסדר. בפוליטיקה אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל אני לא הייתי תוקף בטח לא בקמפיין מרעיל ואנטישמי נגד מועמד אחר.
אז אני אגיד לך למה אני חושב שאתה מעדיף לסגור אותם לפני, לא בגלל הפחד שיונה יהב יסגור איתם, אלא יותר בגלל שאתה יודע שבסיבוב הראשון היו אחוזי בחירה מאוד נמוכים, 40%, והצפי לאחוז עוד יותר נמוך בסיבוב השני.
אז
שנייה, תנס לי את השאלה, ואנחנו יודעים שהציבור החרדי הוא ציבור שהולך להצביע.
אז אני אתקן אותך רק, כי זה פשוט עובדתית לא נכון.
מה לא נכון?
הסגירה הראשונה שלי הייתה עם ישראל ביתנו, עם ליברמן. הסגירה השנייה שלי...
ליברמן אישית? הוא התערב בזה? הוא היה מעורב בזה באופן אישית?
ליברמן עם סרטוני תמיכה גם, והוא בהחלט מעורב אישית גם, אבל עם טטיאנה ג'ון, זה ישראל ביתנו בחיפה. הסגירה השנייה שלי הייתה עם גדעון סער. בהמשך תעבור לאט נציג מרץ היוצא במועצה. אחר כך הקומר אבונה, החרדים, שס ואגודה, היו האחרונים בסגירות, עד שעכשיו בסיבוב השני, כמובן אני שמח מאוד על הצטרפותו של ניצב בדימוס יעקב בורובסקי, שמעבר לזה שהוא באמת המועמד השלישי בגודלו עם אחוזי תמיכה מאוד גבוהים, הוא גם מקנה לנו גם זווית של ניסיון הרבה וגם זווית נוספת של איש שמומחה בביטחון שנעלם לנו בשנים האחרונות בחיפה, ואני חושב שהוא יוסיף הרבה מאוד ליום שאחרי.
לפני שניגע ביום, בבורובסקי, אתה יודע, קודם כל, אלה קופמן כבר שאלה שאלות, אבל עוד לא הצגנו אותה. אלה קופמן היא אשת התארגנות שקוראים לחוזה חדש, היא גם רצה בעצמה למועצת קדימה צורן. כמה מנדטים הבאתם?
ארבעה מתוך 13.
ארבעה מתוך 13, והיא בסבירות גבוהה תהיה סגנית ראש עירייה שם. סגנית ראש מועצה, שתהפוך להיות עירייה אפילו בקדנציה הזאת.
ייתכן.
ייתכן מאוד. והיא כאן כדי לשאול את השאלה של הציבור הליברלי, היא כבר התערבה, אז בכל מקרה רציתי שנעשה את זה בצורה מסודרת. את נראית מוטרדת מהחיבור האפשרי של ראש עיריית חיפה, לפחות לתפיסתו, ראש עיריית חיפה הבא, לציבורים חרדיים כמו אגודה וש"ס. למה בעצם את כל כך מוטרדת מזה?
קודם כל, אני חייבת לצאת נגד האמירה לגבי אנטישמיות. אני חושבת שזה דמגוגיה זולה. אף אחד מאיתנו לא אנטישמי. הציבור הליברלי דואג לציבור הליברלי ולציבור בכלל. ולכן, להטיח בנו אנטישמיות, זה באמת...
לא יודע איך להטיח בנו, איך הקשר שלך לבנו, איך הקשר שלך ליון היאב, זה פשוט חוצפה.
טוב, בכל מקרה, אני רוצה שבאמת נהיה קונקרטיים, לא...
לא... אז אני אמשיך לקונקרטי. אני לא תושבת חיפה, ואני לא מתיימרת להכיר אותה כמוך, אני רק יודעת לדבר מהצד כנציגת הציבור הליברלי, שכשאתה חותם הסכמים קואליציונים עם ש"ס ועם אגודה, שלא נראים תואמים לשני מנדטים מתוך 30 וכמה שאתה מתאר להם, אתה נותן להם עמדות כוח לא פרופורציוניות לשני מנדטים מתוך כל השאר. ולכן מה שמטריד אותנו, אותי באופן אישי, כתושבת מדינת ישראל, זה שאנחנו רואים פה חלק ממגמה ארצית, שהציבור החרדי מצוין בלנסות ולהשתלט על ערים, עשה את זה
מושב במקומות
אחרים, ויש חשש שזה עומד לפעול.
זה נורא, אני עוד לפני שניתן ל...
אני חייב לענות על הזכיחות הזאת, והגניבת דעת שהליברליות שייך לצד אחד, בתור מישהו שגדל בקרמל, נכד של שופט בית משפט עליון, סבי היה ועדת הציוני בוועדי סליב, במי שחוגג בימי שישי במשך שנים ועושה את המסיבות הגדולות בארץ, זה שצד אחד מייחס אל עצמו את הליברליות והפלורליזם, ואז בפלורליזם המדהים הזה אומר, צריך לשים בצד קבוצה שלמה.
חס
וחלילה. דרך אגב, רק קבוצה אחת. שאותה קבוצה,
אבל היא לא אמרה את זה בכלל.
רגע, שאותה
קבוצה... זה לא מה שהיא אמרה בכלל.
לא אמרתי שהיא אמרה או לא. שאותה קבוצה,
אני מדבר באופן כללי. לא, אל תקשיב למה שהיא אמרה. שאותה
קבוצה באופן כללי הייתה במשך כל השנים, בלי יוצא מן הכלל, בכל הקואליציות, בכל עיר במדינת ישראל. זה באקו, ואם זה בנהריה,
בסדר גמור, גם אצלנו, אין שום בעיה עם זה.
ואם זה בתל אביב. ולבוא ולצאת שזה לא בסדר.
אני לא מדברת על חלקם בקואליציה, אני מדברת על ההסכם הקואליציוני והמשרות שהם יקבלו.
הסכם קואליציוני, הם היו כבר, הם היו בתפקידים, הם היו בתפקידים אחרים, הם היו בתפקידים שונים.
הם היו בראש ועדה, תכנונו בניית תיק הנדסה?
ועוד פעם, כן,
אני שנייה אחת.
אבל זה בכלל לא הנקודה. הנקודה היא למה למישהו כזה אסור להיות ולאחר מותר להיות. אם זה היה בחור ערבי, זה היה בסדר. אם זה היה בחור אמהרי, זה היה בסדר. זה מדהים שמדובר אך ורק בציבור חרדי במקרה הזה, זה לא בסדר.
אני יש לי איזושהי הערה אחרת לגבי המילה משתלט. הציבור החרדי לא משתלט. הציבור החרדי מנצל את הכוח שהדמוקרטיה, שאני ואת מאוד מאמינים בה, באופן מושכל, הגיע הזמן אולי שעוד ציבורים יבואו להצביע, יביאו את הדעה שלהם, ידרשו את מה שמגיע להם, להם גם יש פוליטיקאים שעובדים בשבילהם, וגם ציבור שמגיע ומצביע, ולא צריך להניש אותו על זה, צריך להפך, לתגמל אותו על זה.
לא, צריך לתת לו הרבה הערכה על הדרך שבה הוא יודע להשתמש במנגנונים הקיימים, וצריך לשמור על הציבור ועל הדרך.
אז אי ותלמדי, ואל תגידי ביטוי כמו משתלט, כי משתלט זה משהו לא...
יש לו מטרה מאוד ברורה, והוא עושה עבודה נהדרת עבור הציבור שלו כדי לקדם אותה, ומצד שני, תפקידם של כל האחרים, זה גם לעמוד על המשמע.
אבל אם היא הייתה חיפאית וקצת יותר בקיאה, אז היא הייתה יודעת שאתה, יש לך רק שני מנדטים במועצה הבאה, נכון?
נכון.
ואולי בגלל זה החיבור שלך לקבוצות כאלה יכול יותר להטריד, כי אתה... תהיה ראש מועצה מאוד תלוי. אתה לא תהיה לך, אין לך סיעה מספיק גדולה כדי לשים מה שנקרא גוף במועצה, ואתה תצטרך הרבה מאוד להתחשב בשותפים שלך אם תיבחר, אולי אפילו ברמה של ראש מועצה לעומתית, כמו שהיה לקל לשרותם.
אז קודם כל, אני יודע לעשות חיבורים, כמו שאמרת וציינת, מכל הצדדים, מכל המגוונים, אנחנו נדע לעשות קואליציה רחבה, וזאת לא תהיה בעיה. דרך אגב, אני לוקח דוגמה מראש עירייה, אחד הטובים במדינת ישראל, ראש עיריית ירושלים. שהצליח לעשות מעל ומעבר בירושלים, גם עם מעט מאוד, בלי מנדטים יותר, נכון? אבל יש עוד דוגמאות נוספות, מוטי ססון ניהל את חולון במשך שנים בצורה טובה. בסוף אתה צריך לדעת להסתדר עם אנשים מכל הגוונים וכל הסוגים, וליצור אחדות. וזה שמנסים לפרק עיר כמו חיפה, וזה לא משנה איזה צד מנסה.
לא, אל תייחש לי ניסיונות כאלה, אני רוצה לשאול אותך, אבל באמת, איך מנהלים עיר, השאלה היא...
אני מדבר באופן,
איך מנהלים עיר עם שני מנדטים בלבד, בתור...
אז אני אומר לך, כמו שבירושלים, משה ליאון מנהל אותה בלי מנדטים, מנהל אותה מצוין.
איך אתה תעשה את זה?
אז אני אומר לך שהקואליציה תהיה רחבה מאוד, היא תהיה מכל הקשת הפוליטית, ואנחנו נעבוד בשיתופי פעולה מדהימים.
אתה לא חושש ממצב כמו שקרה לקל לשרותם, שבעצם לא הייתה למועצה מתחתיה?
קודם כל אני ממש לא חושש. בסוף מה שנגרם לקל לשרותם זה בעיקר בגלל האופי של קליש, של עינת קליש. אני חושב שאני...
שהיית הסגן שלה.
אני הייתי סגן שלה במשך שנתיים. אני יודע להתנהל יותר טוב, אני מכיר את הפוליטיקה יותר טוב, אני הרבה שנים במערכות האלה. ולכן אני לא חושש מהרכב הקואליציה, אני בטוח שברגע שננצח, כל הסיעות יהיו חברות בקואליציה, או לפחות רובם.
מי שייכנס ללשכה בשבועות הקרובים, יתמודד עם מציאות ביטחונית לא פשוטה. אנחנו מדברים על חשש מהתלקחות בצפון. ליאף כבר יש ניסיון, הוא היה שם ב-2006, במלחמת לבנון השנייה. יש אומרים שהוא ניהל את זה מצוין, את המשבר ההוא. אתה גם לגמרי חסר ניסיון בזה, אם אני לא טועה.
אז קודם כל אתה טועה, אני הייתי אחראי על טיפול במשבר השריפה הגדולה בחיפה מטעם משרד האוצר, כחלון מינה אותי להיות הפרויקטור של הדבר הזה, עבדתי מול כמובן עיריית חיפה, מול רשות המיסים, מול משרד ראש ממשלה, משרד האוצר ועוד. בנוסף לזה הייתי משנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון במשך שנתיים האחרונות, ניהלתי את כל תוכנית 550 של החברה הערבית, מכיר טוב את העבודה מול משרדי ממשלה, מכיר טוב מאוד את העבודה מול הגורמים המונציפליים.
כן, אבל זה משהו אחר שאתה עושה את זה בתור האיש שעומד...
אני עמדתי בראש, אבל אני אתייחס לנושא המלחמה. תראה, קודם כל אנחנו היום, ברור לנו שתהיה מלחמה. השאלה היא רק מתי. וב-2006 כבר חווינו מלחמה. מלחמת לבנון השנייה, הרוגים בחיפה, עסקים נפגעים, גם העסק שלי אישית הושבת, ובאמת אסון גדול. לאחר מכן, הייתה את תוכנית צפון. תוכנית צפון זה התוכנית לשיקום אחרי המלחמה. עיריית חיפה קיבלה במסגרת תוכנית צפון 1.5 מיליארד שקלים. אתה יודע כמה מקלטים נבנו בכסף הזה? אתה יכול לנחש, אבל זה אפס. ממדים אפס. כמה בתי ספר מוגנו? אף אחד. כמה גנים מוגנו? אף אחד. זאת אומרת שאנחנו לא יודעים מה יונה יהב עשה עם הכסף הזה, אבל בטח לא. אני דיברתי כבר עם שר הביטחון גלנט וביקשתי תקציב ייעודי להקמת...
בתור מה דיברת איתו?
בתור חבר ובתור מי שמכיר אותו טוב, עבדתי איתו שנים.
בתור מועמד לרשות...
בתור מועמד לרשות עיר, בתור משנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון. דיברתי איתו השבוע, בתור מי שהולך להוביל את העיר הזאת וצריך כבר היום לפעול ולא לחכות להיכנס.
אתה כבר נבחרת לתפיסתך.
אני עוד לא נבחרתי, אבל אני פועל במידה ואני בחר שאנחנו לא נצטרך לחכות. דיברתי איתו על הקמת עיר מקלט במנהרות הכרמל, דבר שהוא מאוד אהב, הוא אמר שזה...
מה זה עיר מקלט במנהרות
יש לנו
הכרמל?
פה מנהרות הכרמל.
נכון.
חוכמה למגן ש... אותם ולהכין אותם בתור עיר מקלט לזמן
כמו שעשו עם המחילות של הרכבת התחתית בלונדון בזמן הבליץ, כזה?
נכון, משהו דומה, כמו שעושים באוקראינה, היום עשו את זה במשך המלחמה, כמו שעושים במקומות נוספים, דרך אגב, גם הכרמלית יכולה להיות, היום זה בצורה אבסורדית, בגלל שיונה יאב לא דאג לזה, המנהרות בזמן מלחמה משרתות רק...
יונה יאב לא ראש עירייה כבר 5 שנים, אתה יודע.
נכון, אבל אצלו זה הוקם, ואצלו הוא קיבל את תקציב 2006 אחרי המלחמה, הכל קרה אז, לא היום.
אני יודע עליך באופן אישי, אני יודע עליך באופן אישי.
ולכן, אבל תן לי לסיים, ולכן אנחנו נמגן אותם, בנוסף לזה נבנה עוד מקלטים, ונוציא את החומרים המזהמים שיושבים היום על הקרקע במפרץ חיפה. דרך אגב, היום בכמות הרבה יותר גדולה, בגלל שעקב המלחמה בעזה, הרבה מהחומרים לא נשארו באשדוד, אלא עברו לחיפה. עוד משהו שאתה יודע, הכפלת המפעלים בתקופת יהב.
ידוע שאתה היית מעורב במקלטים הציבוריים, חברת מתנדבים שאתה אספת איך שהתחיל בעצם האירוע של 7 באוקטובר. מה המצב שלהם עכשיו בעצם?
תשמע, התייחסתי בקצרה לנושא המקלטים, באמת שלא נבנו, אבל אני שמחתי לקחת חלק בפרויקט של עיר מקלט עם ה-JNF וקקל, והכשרנו מעל 200 ומשהו מקלטים לתושבי חיפה. המצב היה חמור, ועדיין חיפה לא ערוכה למלחמה. דרך אגב, במסגרת הנושא הזה אני גם הקמתי צוות יהודי, שכמובן יעקב בורובסקי יהיה יו"ר ועדת ביטחון, אבל גם אלוף דנגות, ואלוף משנה יוסי, תן לי שני אסיים, אלוף משנה יוסי לוצ'י, הולכים לעמוד בראש, דרך אגב, ראש מטה דנגות היה בראש מטה פיקוד העורף של כל מדינת ישראל, לוצ'י היה מפקד פיקוד העורף בחיפה, יעקב בורובסקי, אני לא צריך להוסיף, אבל אנשים עם ניסיון רב ויכולות שיעמדו בראש הצוות הזה בשנים הקרובות ויכשירו את חיפה למלחמה.
הוא לא יהיה סגן ראש עיר יעקב בורובסקי או שלא הובטח לו?
יעקב בורובסקי, ההסכם יתפרסם מחר ואנחנו נוכל לראות, יעקב בורובסקי יעשה כפי שהוא יכולתו לסייע לעיר.
לא, במילים אחרות, לא הובטח לו, אבל אתה לא שולל.
לא, אני ממש לא שולל, תשמע, זה בחור עם ניסיון, עם ניסיון גדול.
אבל למה אני שואל את זה?
ואין סיבה לא להשתמש ביכולות עם הניסיון של יעקב בורובסקי. דרך אגב, החיבור הזה מצביע על החיבור של שני הסיעות הכי גדולות אחרי יונה יהב, שתי הדו-ספרתיות, אני מאמין מאוד בחיבור הזה שיוביל אותנו לרשות העיר.
כן, אבל אתה יודע שהוא דיבר כאן אצלנו בפודקאסט לפני כמה שבועות, והוא הזהיר מפני התלקחות ביטחונית פנימית של הערבים תושבי חיפה. ממש דיבר על זה בתור חשש קונקרטי.
אני פחות חושש.
אני שואל אותך, האם אתה שותף לחשש הזה שלו?
אני פחות חושש, אני חושב שהתייחסתי מקודם לנושא. חיפה היא עיר של קיום משותף. היא המקום שנותן את הדוגמה הכי טובה במדינת ישראל לשיתופי פעולה ולחיים משותפים בין כל המגוונים. דרך אגב, אנחנו מדברים הרבה על ערבים ויהודים. זה לא רק זה, זה חרדים וזה דתיים וזה נוצרים וזה מוסלמים וזה בהיים וזה דרוזים. אין מקום דומה לחיפה, והקיום המשותף עמד במשך השנים בהרבה ניסיונות כאלה, ואני בטוח שלא תהיה לנו בעיה בנושא הזה. כמובן שצריך להיות ערוכים לכל דבר, אבל אותי באופן אישי, אם אתה שואל, זה פחות מטריד מהטילים שיפלו פה ומחיי האדם שבסיכון.
הוא דיבר על תאי טרור אדומים בקרב ערבי חיפה. ממש, זה השותף שלך. עכשיו, אתה יכול להבין למה התושבים הערבים של חיפה נחרדים מזה שמעלייה בכוחו? אתה מבין למה? אם הוא חושב שהם חורשים מזימות בלילה, איך הם...
אני מבטיח לך שלא כל השותפים הקואליציונים העתידים שלי חושבים כמוני. אני מבטיח לך שגם בצד השני לא כולם חושבים אותו דבר. בסוף יש אחריות על ראש העיר להוביל את זה. הוא המנהיג, אני המנהיג, אני מי שיוביל את זה. אני אמרתי לך חד וחלק, אני לא חושש מהדבר הזה. יש לנו באמת, אתה יודע, זה לא דו-קיום, זה קיום משותף. מי שלא חיפאי לפעמים קשה לו להבין את זה. חיפה זה העיר עם הקיום המשותף הטוב במדינת ישראל, וכנראה בעולם.
שאתה עלול לפגום בו אם אתה תיתן כוח רב לאדם שחושב שאחוז ניכר מאוכלוסייה, שמתקיימים תאי טרור אדומים בחיפה.
אז עוד פעם אני אומר, אתה מכניס לי מילים...
לא, אני שואל.
שואל שאלות שאני עונה עליהן פעם אחר פעם, ואומר לך לא, אני מבין שאתה רוצה לקבל תשובה אחרת.
לא.
לא חושש מזה, לא חושש מזה, אף אחד לא יפגע במרקם המשותף של החיים בחיפה, אף לא אחד.
אוקיי, ואלקטורלית, אתה חושב שזה אולי יבריח בוחרים בקרב ערבי חיפה, שאולי חשבו לתמוך בך?
תראה, אני לא חושב שזה יבריח אף מצביע לי, כמו שאני לא חושב שהחיבור של יוסי שלום, שהוא חבר טוב שלי מיש עתיד, יבריח מצביעים מהצד השני. אני לא מאמין בדבר הזה. אני בסוף חושב שהציבור הולך לקבל החלטה האם להציל את העיר, שבמשך 20 שנה שוקעת, הצעירים עוזבים והעסקים נסגרים, והעיר הזאת איבדה את מעמדה, היא הייתה אחת מהערים החזקות בישראל, היום היא אחת מ-10 הערים החלשות בישראל, 15 שנה של הגירה שלילית, בילויים שנסגרו, צירים שנסגרו, זאת אומרת, זה הדילמה של התושבים, האם אנחנו הולכים להציל את העיר, או אנחנו ממשיכים להרעיל את העיר, מה שקרה במשך 20 שנה האחרונה.
יפה, אז הצלחנו לתת לך להגיד את עצמך שלך 3 פעמים הולך המשדר
הזה. זהו, רק 3 פעמים? לא עשיתי עבודה טובה.
רגע, אני אעשה את זה אחרי... רגע, שנייה, אני עכשיו רוצה. האם אנחנו הולכים להציל את העיר או להרעיל את העיר, זה בסדר? או שאני צריך יותר טונציה במקום אחר?
לא, זה נשמע טוב. אוקיי, סלב.
המטה שלך הכחיש דיווחים רק אתמול על חיבורים סיעות ערביות, נכון? זה סתם כי זה לא קרה, או שזה... כי אין לך גם כוונה כזאת?
לא, אז הצערנו, ואני אומר את זה עוד פעם, בקואליציה שלי בסוף ישבו כולם, אנחנו רוצים את זה. אין חיבורים כרגע, כי פשוט לא התקיימו פגישות, ולכן...
לא, זאת השאלה
שלך. הכתבה שיצאה דרך אגב מפה, ישראל היום תוקנה לאחר פחות מ-5 דקות ליותר מדויקת, ולכן אני
חושב... לא, אבל הייתי מדויק עכשיו.
אני חושב שאם ערוץ תקשורת מכובד כמו ישראל היום תיקן את הכותרת שלו ואת הכתבה שלו אחרי 5 דקות, אז ברור לציבור שלא היו דברים בגו.
לא, אבל השאלה היא קונקרטית, האם...
אין מסע ומתן ביני לבין חדש, לא היה מסע ומתן ביני לבין רג'ה זעתה. כי לא היה.
לא, אבל לא.
כי לא היה.
זה לא היה.
האם אני חושב שזה הדבר הנכון להעיר שרג'ה יהיה בקואליציה? אני לא יודע, אני לא בטוח בזה. אבל האם התקיימו שיח בינינו? חד משמעי, לא.
מישהו מהשותפים האחרים שלך, שס או בורובסקי,
לא, לא.
הטילו וטו על חיבור כזה?
קודם כל, בורובסקי שותף שלי מאתמול.
לא משנה.
אז הוא עוד לא יכול להטיל וטו על מה שנעשה לפני זה, אני חושב שזה...
לא, מה שיעשה אחרי.
כל בר דעת מבין.
לא, אני מדבר על מה שיעשה אחרי.
אני אמרתי את זה בפודקאסט הזה כמה וכמה פעמים, ואני חוזר על עצמי. אני רוצה את כולם בקואליציה, אני לוקח...
מצוין, זה מה שרציתי. אמרתי שזה מה שרציתי.
אני לוקח דוגמה מעיריית תל אביב, אני חושב שקואליציה רחבה ככל הניתן, זה הדבר הנכון לחיפה, זה הדבר הנכון לתושבים, וזה הדרך להצעיד את העיר הזאת קדימה. מספיק עם הרעל, אנחנו באים להציל את העיר.
אוקיי, אני חייב רוצה תשובות זריזות על 3 נושאים שמטרידים את תושבי חיפה, ממש ברמה, לא דיברנו על האישוז, כמו שאומרים.
טיק.
כן, בדיוק, ממש. 3 נושאים, ממש משפט על כל דבר. חזירי בר, זהום אוויר, הגירה שלילית.
אז חזירי בר, נקשיב לרשות הטבע והגנים ונדלל אותם. התופעה הזאת, זה נקרא דילול, נקרא צייד, זה הפתרון שרשות הטבע והגנים נותנת בכל הארץ, דרך אגב בטבעון, בנשר, בזיכון, בכל הסביבה שלנו. זה מה שעושים, זה מה שנעשה. התופעה הזאת תפסיק להטריד את התושבים. מה הנושאים השניים והשלישיים? אחד, זיהום אוויר. זיהום אוויר, אחרי שבמשך 15 שנה של יונה יהב, המפעלים שילשו את עצמם וכמות הזיהום הרקיע לשחקים, הגיע הזמן לשים את זה סוף, נאגד את כל הראשי הערים ביחד, בלי יוצא מן הכלל, כולל משרד ראש הממשלה, אבי שמחון ויובל אדמון, שהם הצוות שהקים את דוח מקנזי,
כן.
ומאוד בעד פינוי המפעלים, כמובן תוך כדי תשומת לב.
בינתיים אבל מוסמס הסיפור של דוח מקנזי.
נכון, עוד פעם, לצערנו, בגלל שלא יודעים לעבוד.
הממשלה חזרה
מקצת. לא, הממשלה המשיכה עם זה, יש גם תאריך יעד של הממשלה, אבל גם היה תאריך יעד של ממשלה לשדה תעופה בינלאומי בחיפה. זה היה לפני איזה 20 שנה. כן. זאת אומרת, צריך להפעיל לחץ, צריך להפעיל את כל ראשי הערים ביחד, יחד, לעבוד יחד עם משרדי הממשלה. במקרה הזה, אבי שמחון ויובל אדמון, הם האנשים שנושאים את הדגל של פינוי המפעלים, ולכן זה יקרה, זה לא יקרה מיידית, אבל אנחנו נפעל בנושא.
אוקיי, והגירה שלילית? בעיקר של אוכלוסייה איכותית, אגב.
הגירה שלילית, המחלה, ואולי הקשה ביותר של תושבי חיפה, של חיפה ב-20 שנה האחרונות, הגירה שלילית בעיקר, כמו שאמרת, של אוכלוסיות סוציו-אקונומיות חזקות, והמון המון צעירים. וזה עם ספינת הדגל שלי, אתה יודע, להשאיר את הצעירים בחיפה, מקומות תעסוקה, להחזיר תרבות, להחזיר אירועים, להחזיר חיים, לייצר עירוב שימושים בכל השכונות, לא להרוס את ציר מוריה, להחזיר את ציר מוריה, לייצר עירוב שימושים בשכונות החוף, התחדשות עירונית, כל הדברים האלה יקרו, הצעירים זה המפתח לעיר שלנו.
כן, אנחנו סיימנו עם חיפה, אבל אתה לא הולך לשום מקום. שלום לאלה קופמן או
קופמן?
קופמן, סליחה. נציגת חוזר חדש בבחירות למועצת קדימה צורן, ומי שכנראה תהיה סגנית ראש המועצה שם. את פה כדי לדבר על המחנה הליברלי בכלל. שלום לך.
שלום.
אני אגיד לך משהו, לי ולמגיש הקפוד הקבוע הזה, אריה, היה ויכוח מאוד סוער בוואטסאפ כל הסוף שבוע. אנחנו כמובן לא מדברים, כי אנחנו נגד, אבל אנחנו התכתבנו מאוד מאוד קשה. הוא חשב שהמחנה הליברלי נחל תבוסה קשה בבחירות האלה, והוכח שהוא בעצם לא מסוגל לבטא פוליטית את הרעיונות שתפסו כל כך הרבה במחאה. אני חשבתי שהתוצאה שהוא השיג הייתה הגיונית ברמה הדמוגרפית, אבל שהוא באמת לא הצליח לסחוף קהלים נוספים. כלומר, הוא לא הצליח לשבור את פוליטיקת הזהויות. אתם ניתחתם, אני מניח, בחוזה חדש את התוצאות האלה, לא רק את התוצאות של חוזה חדש. לפני כן אני רוצה באמת שתשבירי במשפט מה זה חוזה חדש. אבל איפה לדעתך האמת?
תודה על השאלה. חוזה חדש זה תנועה שקמה מתוך המחאה בשנה האחרונה. היא הוקמה ממש, רק התחילה את צעדי הראשונים באפריל, אבל התעצמה והתחזקה בקיץ, יותר באזור אוגוסט. הייתה במגמה של צמיחה. בעצם הרעיון היה של חוזה חדש נסמכת על הפלטפורמה של המחאה, אבל הרעיון הוא לעבור ממחאה לעשייה. מה שקרה היה 7 באוקטובר, שטלטל את כל עולמנו, ומשם, בלי יוצא מן הכלל, כל אנשי חוזה חדש מהיותם אנשי עשייה, עשו הסבה ממחאה לעשייה.
לצבא.
לצבא.
אחים לנשק הרבה מהם.
אחים לנשק, לתשתיות אזרחיות.
הרבה מהם התנדבו אצל דוד עציוני כאן במקלטים.
נכון.
בכל מקום.
שיתוף פעולה מצוין.
בהחלט כך. זאת אומרת, שמנו, זה לא היה עניין של פוליטיקה, זה עניין שבדי-אנ-אי של אנשי חוזה חדש זה אנשים של עשייה, וברגע שהיה צורך, בניגוד למה שהעלילו עלינו מראש, כל ענייננו היה עשייה למען, וזה מה שעשינו מאז השבעה באוקטובר. ועכשיו, ברגע שהבחירות המוניציפליות עמדו על הפרק, התכנון היה לנצל הזדמנות שבה נפתח מוקד כוח ולהיכנס אליו. אני רק אציין שביוני אני הייתי חלק ממהלך נוסף שקרה, מהלך דמוקרטי מקסים, וזה היה בחירות ללשכת עורכי הדין.
כן,
אני רצתי ברשימה של עמית בכר, וגם שם הייתה הזדמנות.
כן, ששם היא נוצלה, שם היא נוצלה.
חד משמעית.
כי בקהלים צבועים יותר ברור, יותר קל לכם, אבל כשזה ציבור כללי, וקשה מאוד לאתר את תומכיכם מבין הציבור הכללי, אז אתם לא מצליחים לתרגם בסופו של דבר את מה שנראה כמו תמיכה לפוליטיקה.
אז אין ספק שבאופי ובדי-אן-איי של אנשים ליברליים, אנחנו אנשים חושבים, ואנחנו אנשים...
לעומת האנשים האחרים שאינם חושבים?
לעומת האנשים אחרים שהולכים אחר הנחיה שהם מקבלים מלמעלה. ובכך הציבורים האלה עושים עבודה מצוינת, גם באחוזי הצבעה וגם בתוצאות הצבעה.
והנה כך משמרים פוליטיקת זהויות. זה הכישלון אולי. אני חושב, וזה כואב לי, כי אני חושב שהכישלון הוא בלחשוב שהצד השני, הם עושים את מה שהרב אומר, הם עושים את מה, הם עדר לעומתנו.
אני לא אמרתי עדר, אמרתי שיש ציבורים שהולכים אחרי הרב, ויש ציבורים שלא. יש ציבורים...
הרב מוכיח את עצמו, הוא מביא להם את הסחורה. הרב מביא להם את הזכויות שהם צריכים.
אני לא מתפלא שהם עושים את זה.
אז
אני מאמינה שמה שהרב עושה ומה שהם עושים בהצביע, בהתאם להנחיית הרב, זה הדבר הנכון. מגזרים שעובדים, עבור האינטרסים של אותם מגזרים, עושים עבודה נהדרת, ואנחנו רואים את זה כדוגמה. מה שקרה לציבור הליברלי בעשרות השנים האחרונות, זה שהוא נרדם בשמירה, שהוא יצא מנוקדי
הכוח. אבל גם הפעם שהשבעה באוקטובר היה wake-up call, לא רק למחנה הליברלי, אלא לכולם, כאילו היו תנאים נוחים. ממשלה שלא נהנית מתמיכה בציבור בשום סקר, כעס אדיר על מקבלי ההחלטות, ושום דבר מזה לא התבטא. כאילו בבחירות המוניציפליות ראינו שאותם בריתות ישנות, אותו דבר, כאילו לא קרה כלום. אז איפה נכשלתם?
אוקיי, אז קודם כל לסבר את האוזן עם נתונים. חוזה חדש רצה ב-26 רשויות, ב-26 רשויות היא נכנסה. זאת אומרת, אין מקום שבו התמודדנו ולא נכנסנו למועצות. למעלה מ-80 נציגים ברחבי הארץ. יש מספר מועצות, רשויות שבהן אנחנו עשייה הגדולה ביותר, כולל, דרך אגב, בקדימה צורן, מכאן אני מגיעה. ביחד עם ראש המועצה קרן גרין, יש לנו את עשייה הכי גדולה. כך היה ברעננה, בזיכרון, בקרמיאל, סליחה, לא בקרמיאל, בבנימינה, במקומות נוספים. זה דבר אחד. אנחנו תנועה חדשה, עם תשתית חדשה, ואני חושבת שהדגש צריך להיות על המגמה. הייתה פה הזדמנות בסיטואציה הרבה יותר מורכבת, אני מסכימה איתך, יותר מורכבת מלשכת עורכי הדין, אבל הציבור הליברלי שקם ועשה מעשה, לצערנו לא מספיק. זאת אומרת, אחוזי הצבעה היו נמוכים עדיין מדי, פחות ממה מהחשש שיהיה, אבל עדיין לא מספיק.
תראה, הזכרנו את המלחמה, אני חושב שהלקח באמת הכי גדול מהמלחמה, וכולנו חווים אותה, שאנחנו חייבים להתאגד, באמת חייבים להתאגד, זה לא איזה סיסמה נבובה, בואו, רק ביחד אנחנו יכולים לנצח, ביחד זה כולל כולם, ולא יכול להיות שעדיין עושים איזושהי הפרדה על האלה שהרב אומר להם, על האלה שהחבר אומר להם, חבר'ה, כולנו פה ביחד, אם אנחנו לא נדע
אתה אומר כולנו ביחד,
אני אומרת שזה גם דמגוגיה, בוודאי שכולנו ביחד, כשהבסיס הוא ערכי הדמוקרטיה הליברלי, כשהבסיס הוא פלורליזם, בוודאי שיש מקום לכולם, זה המהות של פלורליזם, כל הקולות צריכים להישמע, כל עוד יש כבוד הדדי ומקום לכולם, לרגע לא אמרנו אחרת.
כן, אבל בסופו של דבר אולי הנכון הוא מה שהוא עושה בחיפה, כלומר שהוא אומר החרדים יוותרו קצת,
הערבים יוותרו קצת, הדתיים יוותרו קצת,
כולם יוותרו קצת.
בסוף צריך לעבוד ביחד.
אז בעוד שעה את אומרת, מה פתאום בכלל את יוצא קצפך על עצם החיבור?
חס וחלילה, איך שמעת אותי אומרת את זה? חס וחלילה. האידיאולוגיה שלנו היא חיה ותן לחיות, ובוודאי שיש מקום לכולם. כל אחד בהתאם לצרכים האמיתיים שלו, ולא בהגזמה לא לכאן ולא לכאן. ביישוב שבמנו אני מגיעה, יש לנו חיבורים נהדרים, כולל עם ש"ס, כולל עם נציגי הציבור הדתי-לאומי. אנחנו יושבים כולם עם כולם, מתוך כבוד הדדי, מתוך חיה ותן לחיות.
במילה אחת, אם לא הייתה מלחמה, תוצאות שלכם היו יותר טובות?
אני לא יודעת, אני לא בטוחה.
אוקיי, אז זה עונה לשאלה.
אני חושבת שמה שאנחנו ראינו גם לפני המלחמה, הציג את עצמו בצורה מזעזעת ונוראית במלחמה, המדינה שלא מתפקדת, השירות הציבורי שלא נותן את מה שהציבור זקוק לו, הרשויות המקומיות.
אבל הציבור לא נוהר אליכם. הציבור לא נוהר אליכם.
הציבור לא נוהר מספיק בכלל, ולצערי זה מתיישב על...
לא, יש ציבורים שכן נוהרים.
כאמור.
בסדר, אוקיי.
בסדר.
אז אולי זה הזמן באמת להודות. שהצד הזה שאת מייצגת פה, ישראל החילונית, הליברלית, יכולתה דמוגרפית מוגבלת, פוליטיקת הזויות לא נשברה, אין לכם יכולת באמת לגייס קהלים חדשים, תכלס, אני אומר, מדבר בגוף שני, הפסדתם.
אני מתנגדת להצהרה הזאת. אנחנו, קודם כל, אנחנו מייצגים את הציבור הליברלי, דמוקרטי, והוא לא בהכרח חילוני. יש בינינו גם הרבה מאוד אנשים מסורתיים ודתיים, גם בקרב אלה שהצביעו לחוזה חדש. אנחנו מייצגים את הציבור שרוצה פוליטיקה נקייה ומנהל תקין, ומאס בפוליטיקה הישנה של העסקנות ושל הזהויות. אנחנו לא באים מפוליטיקה של זהויות, אנחנו באים מפוליטיקה של ערכים. ערכי הדמוקרטיה הליברלית, מגילת העצמאות, בשביל זה יצאנו לרחובות, ובשביל זה אנחנו נכנסים עכשיו למועצות המקומיות, וזה הכיוון שלנו.
במשדר הבחירות של N12, משה קלוגהפט, קשה לי תמיד לבטא את השם שלו, הקמפיינר, אמר שבכלל טעיתם שרצתם, שבעצם אין לכם מה לחפש את פוליטיקה מעשית. מחאה זה מחאה, עשייה זה עשייה.
אני חושבת שהעובדות הכריחו אחרת.
מה אתה חושב אגב?
תראה, אני חושב שאם אתה פורט את זה למספרים, אין שום שינוי בשום מקום. זאת אומרת, מפלגות כמו מרץ ועבודה, היום אולי נקראות בשם אחר, הבוחרים הם פחות או יותר אותם בוחרים. דרך אגב, אני מצטרף לקריאה אחת, מאוד עצוב לי, ואני חושב שכולנו, האחוזי הצבעה. האחוזי הצבעה של הבחירות האלה, ובכלל הבחירות, זה פשוט, יותר מחצי מהתושבים לא הולכים להצביע. אם אנחנו לא נדע להפוך את המנגנון הזה, לפחות להקל אותו, אולי למנגנון דיגיטלי, אולי, תשמעו, בסוף הבחירות נקבעות, וזה לא משנה, במקרה בדרך אגב בחיפה, זה היה ברור שדווקא המחנה הליברלי יוצא הרבה יותר לעצבי, וזה בסדר, אני לא נגד זה להפך, אני חושב שצריך לעודד כמה שיותר עצבים. תראו, בכל הארץ, צעירים, מגילאי 17 עד 25, האוכלוסייה שמצביעה הכי פחות. זאת אומרת, אנחנו חייבים להפוך את המנגנון של לצאת להצביע, לחזק אותו, אחד, אולי להפוך את זה דיגיטלי, שתיים, לא יכול להיות שאנשים מקבלים יום חופש, יום מתנה, בלי להביע את ההצבעה. זאת אומרת, זה צריך להיות איכשהו מעוגד אחד בשני, ואז באמת נראה את רצון הציבור. זאת אומרת, בסוף אנחנו לא יכולים לדבר על רצון הציבור האמיתי, ועוד פעם, אני חי עם זה בשלום וככה זה עובד, בלי שרוב הציבור מצביע, אפילו לא חצי
ממנו. אתה יודע שלבחירות של לסיבוב השני שיהיה בחיפה, אם יגיעו 30-35% מתוכם, 50% יבחרו במעמד, 50% או יותר יבחרו במעמד אחד, אחר בפחות, במה שישאר, בוא נגיד ככה, זה אומר שראש עירייה הבאה בחיפה, יבחר ברוב של 17%
בתחילה העיר. דרך אותו דבר, אם עכשיו היה נבחר ראש עירייה בחיפה 41% ההצבעה, הוא היה נבחר ברוב של 21.5%, זאת אומרת, זה ברור שרוב הציבור לא מביע את דעתו, וזה חלק חשוב במערכת הפקת הלקחים שלנו. דרך אגב, זה צריך לבוא כמובן מלמעלה מהממשלה. שתי הממשלות האחרונות בכלל לא עסקו בזה, זה לא מעניין אותם. קל להם לשמר את הבייסים שלהם ככה. אני קורא בכל מקום שאני אמצא, בואו נהפוך את זה לדיגיטלי, ניתן לאפשרות להצביע בפלאפון או במחשב, ובנוסף נחייב, לא יודע, על ידי בונוסים, על ידי
איזשהו חקיקה? ממש חקיקה?
ממש חקיקה.
אוי ואבוי. למה לא חקיקה?
לא, אני אומרת שאני מסכימה בהקשר הזה עם דוד ב-100%. אני חושבת שהציבור לא מספיק מצביע. יש פה, בעיניי זה מתיישב על או אפתיות או ייאוש או דברים קשים האלה. אנחנו מנסים לגייס את הציבור שלנו להתעורר. שוב, מי שעושה את זה יותר טוב או פחות טוב, אני חושבת שהבחירות האלה ברקע המלחמה היו צפויות להיות עם אחוזי הצבעה נמוכים, ועדיין, אני חושבת שהם היו טיפה יותר טוב ממה שחשבנו שזה יהיה, ועדיין רחוק ממספיק. אז אני לגמרי מצטרפת לקריאה לאנשים לצאת להצביע. יש לנו הזדמנות פעם, בלוקלי זה פעם בחמש שנים, להשפיע, ואחר כך לתת את המנדט למי שבחרנו בו לעשות את העבודה, ובאמת בהזדמנות זו מצטרפת לקריאה ביום ראשון לכל מי שזה רלוונטי לרשות שלו, לצאת ולהצביע.
אוקיי, אני רק אגיד משהו אחד לגבי חקיקה שאתה דיברת. אני חושב שלחוקק אנשים, לחוקק חוק שיכריח אנשים להשתמש בזכויות שלהם.
לא, לא להכריח, זה לא להכריח. לחוקק חוק שיהפוך את זה לדיגיטלי, שינגיש את ההצבעה, שיהיה יותר קל.
לא, אבל אתה דיברת לבטל את יום החופש.
לא, אני לא
אולי להתנות את יום החופש בזה שהצבעת.
להתנות, לתת איזשהו הטבה נוספת, משהו, אבל ברמה הפרקטית הכי חשובה, אם אנחנו יכולים עכשיו לקום בבוקר
לדמוקרטיה ולמעורבות,
בבוקר לעשות ככה, לא רואים כי אנחנו, אז אני משתמש בפלאפון ללחוץ מה ההצבעה שלי, אנחנו נגדיל מאוד את
החוק. אני חושב ש
דרך אגב זה קורה במקומות אחרים.
אני חושב שכן אפשר לדרוש מהאנשים ללכת 500 מטר ולהצביע.
אבל מה זה משנה לנו?
לא, בסדר, זה משנה לי מהסיבה הפשוטה שאני הייתי רוצה שאנחנו נחנך ציבור למעורבות כנקודת מוצא לחיים, ולא ניתן להם, נוריד להם את היום, את זה כיום חופש, אם הם לא יבואו להצביע, או משהו דומה לזה.
הכל מתחיל מחינוך, ויחד עם זאת יש פה איזושהי סיטואציה שבה היום החופש הזה גם ליצורם, לאור העובדה שרוב האנשים לא משתמשים בו כדי להצביע, אלא כיום חופש.
אני התבאסתי מאוד משהו בבחירות האלה, לא רק מאחוז הצבעה, שבסופו של דבר היה די 53% הוא לא אחוז נוראי לבחירות מקומיות בשום מקום בעולם, אגב. התחושה של כמה ישראליות שהיא עולה מתור, יש את המרכז הליברלי, יש כמובן רשויות ערביות שזה לגמרי עולם מוניציפלי אחר, יש את הנושא החרדי חילוני שעוד מעט אנחנו נטפל בבית שמש ואנחנו נדבר עליו, אנחנו לא מצליחים לייצר בסופו של דבר ממטולה לאילת ישראל, איזושהי ישראל שמדברת אחת עם השנייה. זה כאילו כמה שפות שונות יש פה.
תראה, אבל זה מהות של דמוקרטיה. זאת אומרת, שגם המיעוטים וגם כל האנשים השונים יוכלו להביע דעה, אנחנו לא צריכים לדבר אותו דבר באותו שפה. תראה, אם אני ואלה הצלחנו להסכים על משהו, זה כבר התקדמות גדולה.
בטוחה שעולד הרבה יותר, פשוט לא הגענו לזה עדיין.
אני צוחק. אז זה ברור שזה, אבל חלק מהיופי של הדמוקרטיה זה שקהלים שונים, מבקשים דברים שונים, חושבים אחרת מאיתנו. אני חושב שזה החלק הכי חשוב לנו להבין שיש בצד השני אנשים שחושבים להפך ממך, ההפך, אבל אנחנו צריכים לעבוד ביחד.
אוקיי, מה אפשר להסיק מזה לגבי, מהבחירות האלה, לגבי עתיד המחאה, וכמובן האפשרות שמשהו מזה יקבל גם ביטוי בבחירות לכנסת מתישהו? מה את מסיקה מזה? מה את מבינה?
אני מסיקה שיש ציבור שיתעורר, ושמבין שצריך לתרגם את המחאה שלו לעשייה ולהשפעה, וכשנפתחות הזדמנויות להשפעה, צריך להתמקד ולעבוד קשה. ושוב, הוצאנו אנשים, לא מספיק. אני מקווה שיהיו בחירות ארציות בקרוב, ואני מצפה שעוד יותר אנשים יתגייסו, ואנחנו רק התחלנו.
תראה, אחד הלקחים שלי, הייתי משנה למנכ"ל משרד הבינוי והשיכון, ניהלתי את כל תוכנית 550. תוכנית 550 זה התוכנית של החברה הערבית במדינת ישראל.
כן.
עבדתי מול, דרך אגב, משרד היחידי שהגיע לניצול תקציבי מלא. אבל איך עשינו את זה? זה לא שאני קוסם או משהו, קודם כל היה לי צוות עובדים מדהים, אבל בסוף ירדנו לשטח ודיברנו עם ראש עיר, ושמענו את הצרכים שלהם, שאנחנו בתור מדינה ובתור שלטון, ובתור שלטון מונציפלי, נדע לשמוע את הצרכים של כל ציבור, זה הדרך לייצר את העשייה.
שלום לשמואל גרינברג, אחד משני המועמדים לראשות עיריית בית שמש.
שלום וברכה.
בית שמש מאוד מסקרנת גם את מי שלא גר בה, כי היא נחשבת לסוג של עיר מעורבת, בחירות יצריות, אבל בסופו של דבר גם זה ייסגר בדיונים בין הרבנים ברמות הגבוהות. כן יהיה מועמד חרדי מוסכם, או לא יהיה מועמד חרדי מוסכם. יש כבר סיכומים?
קודם כל, הציבור שלי הוא לא, הציבור התומכים שלי הוא לא רק ציבור חרדי. יש לי ציבור מגוון מכלל העיר, וגם ציבור חרדי, ובציבור חרדי בדרך כלל יש את ההיבט של הרבנים, אז זה גם נכון. אנחנו בקהילות מסוימות מחכים לשמוע מה החליטו הרבנים, ובינתיים אני עושה חריש עמוק בשטח, גם בציבור הלא חרדי שמקבל תמיכה רחבה, גם בסיבוב הראשון קיבלתי, ובסיבוב השני עשויה להיות תמיכה רחבה הרבה יותר.
כלומר, אבל אנחנו עדיין יושבים ומחכים, כלומר, אתמול עוד הייתה איזו פגישה שגם בא לה עוד לא היו ממש תוצאות, עוד לא היו ממש, נקרא לזה, הכרעות?
לא, מה זה יש ומחכים? יש מסע ומתן, מקיימים מסע ומתן אינטנסיבי.
על מה מסע ומתן? אתה חרדי היחידי שרץ מול אליזה בלוך. מה עוד יש לדבר?
הנושא הוא לא בדווקא חרדי או לא חרדי. יש כאלה שבאים והולכים על קמפיין, אחדות בעיר, הציבור החרדי צריך להתלכד. בסדר? אבל יש לכל ציבור, או לכל סיעה, זה לא שונה פה חרדי או לא חרדי, את הנושאים שהיא מייצגת, והיא רוצה להחזיק בתיקים א', ב', ג', אנחנו תומכים בך, מה אתה נותן לנו? ידוע, לגיטימי, בכל הארץ, לא קשור לחרדי, לא חרדי.
כלומר, אתה בעצם אומר שהפוליטיקה החרדית, בניגוד למה שאולי אמרה פה אלה לרוב השידור, היא פוליטיקה יותר מורכבת מאשר...
לא אמרתי אחרת.
לא, את אמרת שעושים, שכל הציבור עושה את מה שהרב אומר.
כל אחד ברב שלו.
כן, אבל בסופו של יום, אתה תצטרך לוותר על דברים, ויצטרכו... איך בעצם מתנהל מסע ומתן כזה כמו
כל... זה לא לוותר על דברים. מה אני אגיד לך, בציבור החרדי, הם מסתכלים קודם כל מבחינת המועמד, שהוא לא פסול בעיניהם, מבחינת הרב או מבחינת המנהיג הקהילה, מסתכלים של הציבור. ובמקביל יש התנהלות של מסע ומתן, של תיקים, כמו בכל סיעה. אגב, זה קיים גם במפלגות אחרות לא חרדיות. יכולה הליכוד לנהל במקום מסוים מסע ומתן על תיקים, ומנהיגי הליכוד בארצי יבקשו ללכת עם פלוני או עם אלמוני מסיבות כאלה ואחרות. או זה הרב, או זה השר, או זה ראש הממשלה.
אבל אפילו ש"ס עוד לא אמרה שהיא תומכת בך.
היא לא אמרה עדיין במי היא תומכת, כי עדיין לא סיימנו את המסע ומתן. אני מקווה שאנחנו נצליח לסיים אותו בעזרה.
כן, אבל אנחנו יודעים טוב מאוד שאריה דרעי עם החושים החדים שלו יודע למה הוא שותק.
אני לא יודע. אני יודע שאריה דרעי מנהל מסע ומתן, מנהל מסע ומתן עליהם בשתי המקומות, עם שני המועמדים.
הם מדברים גם עם בלוך?
מה זה?
הם מדברים גם עם אליזה בלוך?
אני מאמין שמטעמו יש מי שמנהל איזשהו ערוץ. יכול להיות. רק בשביל איך אומרים להישאר על הגלגל. אני מאמין שבסופו של דבר יבואו אלינו.
כמה זה קריטי? כמה זה באמת יכריע מה שיגיד אריה דרעי?
לסיעת ש"ס?
לא, לבחינת הסיכויים שלך להיבחר.
אנחנו נמצאים בסיכויים להיבחר, אני כמועמד, עם תמיכות, עם תמיכה רחבה, שמקווה שתיסגר ביום יומיים הקרובים, גם בלי ש"ס, אבל אנחנו לא רוצים, אנחנו רוצים ללכת עם סיכויים גדולים. כל מועמד, תשאל את מועמד אם הוא רוצה לקבל 55% תמיכה, או 65% תמיכה. כל אחד מחפש ללכת לתמיכה הגבוהה. אנחנו לא יודעים איזה זליגה מההצבעות יש ביום הבחירות, אנחנו לא יודעים מה אחוז ההצבעה, ואנחנו כל אחד מנסה לשריין לעצמו את הפול של הקולות הגדול ביותר, הגבוה ביותר, כדי לנצח. זה השיקול כרגע, איך מנצחים. השיקול הנוסף הוא איך מנהלים עיר, ומי הם השותפים שלך לניהול העיר, ואם הם באג'נדות שלך, והם תומים. אז מי שמבחינתו מתאים לו המדיניות שלי והמצע שלי, אז וולקאם. אז יש שיקול אחד של לנצח, ויש שיקול אחד של ניהול העיר, וזה החמש שנים הבאות שיש לנו לעשות, ואני מדבר, אגב, בבית שמש, שיצאנו לסיבוב הראשון, היינו שלושה מועמדים.
נכון.
יש מועמד אחד, משה בוטבול, שהוא מהמפלגה, מציבור חרדי שתמך בו, רק ציבור חרדי. יש את עליזה בלוך של ציבור שאינו חרדי.
אבל גם הרבה חרדים תמכו בה.
מה זה?
גם היו חרדים שתמכו בה.
לא כקבוצה, יש פרטני, כן.
אז איך זה זולג, איך זה זולג? את רואה אלה? זה זולג. זה לא רק הרבנים קובעים.
בסדר, בסדר, בוא, תשמע. הציבור החרדי היום הוא גדול מאוד, זה רחב מאוד, זה מגוון מאוד. ויש הרבה דעות. תמיד, לכל מועמד יש זיגות. לי למשל, היה לי את הציבור החרדי שתמך בי באופן רשמי, חלקים מהציבור החרדי. והיה לי את הציבור החילוני ודתי-לאומי שתמך בי באופן רשמי, קבוצות גדולות. אני קיבלתי הרבה קולות מציבור חילוני ודתי-לאומי, ואנגלוסקסי וחרדי מודרני. לא כל הקולות שלי מהפול החרדי. אני מועמד המלכד, לא בצד הזה ולא בצד הזה, אלא של כל הצדדים. ואגב, זאת ההסתכלות שלי, והשאיפה שלי לנהל את העיר כעיר מגוונת, לתת לכל המגזרים, לכל
הציבור. אפשר לשאול שאלה?
כן, בטח.
איזה חלק מהציבור, שלא מדברת אלה קאופמן, איזה חלק מהציבור מקבל החלטות אינדיבידואליות אישיות, ואיזה חלק עושה כמצוות הרב?
הציבור החרדי, המיינסטרים, הציבור החרדי, האותנטי רובו, מקבל את החלטות הרבנים. מקבל את החלטות הרבנים. הרבנים שולחים את נציגיהם, לדון ולדבר בדברים ולשמור על האינטרסים בהיבט הניהול היומיומי של העיר בהיבט שלהם, זאת אומרת צריכים להקצאות למוסדות חינוך, לצרכי ציבור, למבני ציבור וכך הלאה. זה בדרך כלל רוב הצרכים. יש ציבור שאת יודעת משהו, הוא ציבור חרדי, הוא גם כן לא הצביע למפלגות החרדיות בכנסת, הוא יכל להצביע סמוטריץ' או בן גביר. יש
אומרת אתה יודע, אומרת אתה יודע, גם ארץ הוא יכול להצביע.
תגידו, אנחנו מדברים עליה על הנושא החרדי והציבורים. אני חושב ששאלה לא פחות חשובה, על מה מהות הבחירות האלה? על מה מבטיחים כרגע לתושבים? איך משפרים את העיר? כאילו, איפה הנקודות האלה עולות?
אוקיי, אז אני יצאתי לדרך בעצם על סיפור הניהול. על סיפור הניהול. העיר התנהלה לא נכון בקדנציה האחרונה, העיר התנהלה ניהול לא יציב, ואני לא יודע לקרוא לו ניהול כושל. בוא, לצורת העניין, התחלפו שלושה מנכלים במהלך הקדנציה, שלושה מנכלי עירייה התחלפו. זה משהו לא נורמלי, מנכל לוקח
רק, שנה... רק בחיפה זה קרה עוד, אני חושב.
אוקיי, אני יודע, מכיר את הבעיות בחיפה, ובבית שמש התחלפו שלושה מנכלים, התחלפו שלושה ראשי מנהל חינוך, שלושה ראשי מנהל תפעול, שני מהנדסי עיר, 20 בכירים ברמת הבכירות הגבוהה ביותר בעירייה התחלפו, וזה אנשים שהיא הכניסה, ראש העיר מכהנת, היא הכניסה אותם לתפקיד. זה לא חבר'ה שאדם מקובל במגזר הציבורי להחליף תפקיד בין 4 ל-6 שנים או בין 4 ל-8 שנים, אנשים מתקדמים, משתדרגים, מקובל. אבל פה מדובר על...
על דלת מסתובבת,
היא
מינתה ופיתרה.
מה זה?
היא מינתה ופיתרה.
לא שמעתי.
היא מינתה ופיתרה.
מינתה ופיתרה, אני לא יודע אם פותר או התפטר, אבל זה לא משנה, זה לא משנה. הסיפור של ניהול, תבין שמנכ״ל לומד עירייה שנה. אז מה קרה פה? היה פה מנכ״ל שנה. הלך, למד את העירייה טוב, אחרי חצי שנה הוא הולך, ובא אחריו, וככה הלאה, ושלושה. ומדברים כבר על
הבטחה של מנכ״ל חדש. אם כבר נגענו בנקודה הזאת, אז אתה רוצה שבית שמש עוד תגדל, ותהיה עוד, יהיו בה עוד תושבים, או שאתה רוצה שהיא תהיה סטטית, כשהיה רק ריבוי טבעי? ואיזה סוגים של אוכלוסיות היית רוצה, חדשות, היית רוצה, אם בכלל, למשוך לבית שמש?
אז קודם כל, ההיבט שלי, שבית שמש תקבל את כל צרכיה, במרכיב שלה של היום, היום בית שמש מתקרבת ל-200,000.
כלומר, אתה לא נורא רוצה שהיא תגדל.
לא, שנייה. אני רוצה קודם כל שתנוהל לפי 200,000 נפש ולא לפי 40,000 נפש, כפי שהיא מנוהלת היום, ותקבל את כל צורכיה. לפעמים, כשמגדילים את העיר, אתה מקבל ממשרד השיכון מעטפת גדולה ורחבה, שעוזרת לך גם כן להחזקת ופיתוח העיר הישנה.
אז
אני אומר, לי יהיה תנאי למשרד השיכון.
כמדיניות, אני שואל, כמדיניות, האם היית רוצה לראות את בית שמש עם יותר הגירה חיובית או רק ריבוי טבעי? הרי אם רוצים, הרי אפשר לבנות שכונות חדשות ואז מגיעים עוד אוכלוסיות וצריך לטפל בהן. ואיזה אוכלוסיות מגיעות לבית שמש כרגע? יש כל שתיים, מאוד קשה, לא משלמים ארנונה, הרבה צרכי רווחה. אז השאלה שלי, מה אתה רוצה, איזה בית שמש אתה רוצה לראות?
אז אני רוצה לראות את בית שמש גדלה ומתפתחת, תוך שמירה על העיר הישנה. שנבנתה כבר עם אלמנטים נוספים שאנחנו מחזקים אותה, ומבחינת אוכלוסיות שיגיעו לי, אני רוצה לראות את האוכלוסיות המגוונות ולהביא את כל הציבור, קודם כל שאלה שגרים פה, דור ההמשך שלהם יהיה לו איפה לגור, רוצים לגור ליד ההורים, יש להם מקום משלהם, יש להם את כל המסביב מה שהם צריכים, וצריך להיות בעיר הכל, מבחינת כל הדברים וכל השירותים שציבור צריך, וכמובן, יש היום בערך 70% חרדי בשמש ו-30% שאינו, אני רוצה ש...
אז עיר מעורבת מבחינתך עדיין?
זה עיר מעורבת עם רום חרדי, כן, ודאי שזה עיר מעורבת, מה השאלה?
יש מקום לציבור החילוני בבית שמש? יש שירותים? יש מישהו שדואג לתת מענה גם לאוכלוסייה הזו?
יש שירותים לציבור החילוני, יש, זאת אומרת, יש ציבור חילוני בעיר, לצערי הרב אני שומע מהם והם קובלים מאוד מאוד על השירותים שיש פה בעיר, שאין להם. כן. שירותי תרבות.
אז שמת לעצמך למטרה אולי לתת להם את המגיע גם להם?
בוודאי, בוודאי, מה השאלה?
הוא גם אמר את זה, הוא גם אמר את זה. פה, ממש פה עכשיו.
אני נמצא, אני רק רוצה להגיד, שקודם כל יש לי תומכים רבים מקרב הציבור הכללי.
אז זהו, לא נכון. מה זה תומכים רבים? מה זה תומכים רבים לתפיסתך? כמה אנשים הצביעו לך במרכז הוותיק של בית שמש?
בוא נגיד שאם יש לי, אני ממש קיבלתי את מרב הקולות 20,000 קולות, אני חושב שקרוב ל-25% הם לא מהציבור החרדי.
אני, מה שאני, המספרים שאני מכיר, שתמכו בך במרכז הוותיק של בית שמש, אחוז תמיכה יחסית נמוך, בערך כמה מאות קולות, לא יותר?
קודם כל זה לא נכון. בעיר הוותיקה לבד יש לי מעל 1,000 קולות, בעיר הוותיקה, אבל
ציבור
ציבור שאינו חרדי, ציבור שאינו חרדי לא
נכון. לא, לא דיברתי על ציבור שאינו חרדי באופן כללי, דיברתי על... בעצם אתה היית סגן ראש עירייה ויכולת לקרב אותם, אמנם כבר בקדנציה של אבוטבול, אבל לא הצלחת בעצם.
ממש לא, ממש לא, הפוך. קודם כל אני לא הייתי במעמד ראש עיר, הייתי סגן ראש
עיר. לא, אמרתי, סגן, היית כבר, אמרתי, היית סגן ראש עירייה.
נכון, כסגן ראש עיר עשיתי כמעט כל הפעילויות שלי, חוץ מתיקים שהם סקטוריאליים. אם אתה מחזיק תיק שהוא חינוך חרדי או תרבות מגזר חרדי, הוא יהיה הרי תמיד סקטוריאלי, הוא רק למגזר חרדי, בסדר? אבל יש תיקים כלליים שפעלתי. אני זה שהבאתי את קווי הלילה לעיר בית שמש, לבליינים. אני זה שהבאתי את הקווים לחיילים בסופי שבוע מהבסיסים. אני הבאתי לכל... אני פתחתי פה משרדי ממשלה, שלוחות של משרדי ממשלה פה בבית שמש. זה לא לציבור חרדי, זה לא לציבור לא חרדי, זה לכולם. כולם יודעים אגב, כולם יודעים, אלה שמכירים אותי בציבור הכללי, מכירים ויודעים אותי בהתנהגות שלי לכלל הציבורים. ואני חושב שככה גם כן אני אפעל הלאה. כל תפקידיי בחיים בכל הזה, זה שאני כן. גם במקום מעורב.
אתה חושב שיש בקרב החילונים מישהו שחוששים שתזכה? שחוששים מראש עירייה חרדי בבית שמש?
מטבע הדברים, אלה שמכירים אותי בוודאי לא חוששים. אלה שלא מכירים אותי, מכירים אותי, עושים פה הרי בקמפיין נגדי, שטיפת מוח, אוי ואבוי לכם מה יקרה אם יבוא חרדי לעיר, חבל לכם על הזמן, אנחנו העיר תיסגר, אז אלה, הקמפיין משפיע במובן מסוים, אבל מי שמכיר אותי יודע שאין לו מה לחשוש. אני עשיתי את אותם מסלולים כמו שכל אדם פה מהציבור עשה, מהציבור הכללי, אותם מסלולים בחיים.
השאלה אם כל הדברים האלה באים, סליחה, השאלה אם כל הדברים האלה באים לידי ביטוי, לא רק במי שמכיר אותי באופן אישי, כי יש לך עיר ענקית עם הרבה מאוד אנשים, האם זה בא לידי ביטוי במצע שלכם, בהסכמים הקואליציוניים שלכם, בייצוג שאתה נותן, איך אתה יכול להניח את הדעת של מי שלא מכיר אותך באופן אישי? אני חייבת להניח שיש חשש.
אז מבחינת המצע שלי, הוא נתן ביטוי לכולם, הוא נתן ביטוי לדבר. קודם כל, הקמפיין הראשון שיצאתי איתו לדרך זה קמפיין האחדות.
כן.
די לפילוג בעיר, די לקרע ולסתנה בין הקבוצות. אז קודם כל, זה הקמפיין האחדות, זה הדבר הראשון שיצאתי בו בעיר. לאחר מכן, יצאתי עם מוטיבים כלליים לפיתוח העיר. אני רק רוצה להגיד לכם, אני הזמנתי סקר, וקיבלתי וראיתי נתונים בסקר של 70% מתושבי העיר על אי סביעות רצון מדברים מסוימים כמו תשתיות, תחבורה, תרבות, תעסוקה. אנחנו אוחזים בפעם, אנחנו לא התקדמנו בנושא הזה בעיר, וזה 70% מהתושבים. עוד סקר, עוד שאלה שגיליתי, ש-46% ממצביעיה של אליזה בלוך מאוד 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 חסרי סביעות רצון מהתנהלותה.
אוקיי, זה מספר לא טוב כמובן, אבל אם אנחנו מדברים על סטטיסטיקה ועל אחוזים, בית שמש יש לה אחוז, היה לה בסיבוב הראשון אחוז הצבעה מאוד גבוה, 66 אחוזים, 66 סליחה אחוזים, זה, אין כמעט סיכוי לשחזר את זה. איזה אחוז הצבעה נראה לך יהיה בסיבוב השני, ואת מי הוא ישרת האחוז הנמוך יותר? אני חושב שאותך.
טוב, אז קודם כל מטבע הדברים בסיבוב שני שהוא לא יום שבתון והצבעה היא רק מאחד בצהריים, אז אחוז ההצבעה יורד. תמיד, היסטורית ככה היה. אני קורא לכל הציבורים בעיר.
זה ברור, אבל אני שואל אותך, אני רוצה שתהיה קונקרטי. אני שואל אותך שאלה מאוד ברורה. ברור שאנחנו רוצים שתהיה אחוז, שכולם יבואו להצביע, ושיהיו 100% ושאף אחד לא יושב בבית. אבל אני רוצה לשאול אותך, איזה אחוז אתה צופה, או לפחות הסוקרים, אם יש כאלה צופים, ואת מי ישרת אחוז הצבעה יותר נמוך? את מי ישרת?
אני חושב שאחוז הצבעה נמוך הוא גרוע לי, ולכן אני באמת פועל בכל הכוח, כדי שיצאו המצביעים, שיבואו, הוא לא טוב לי אחוז הצבעה נמוך.
לסיכום, אם תפסיד תהיה סגן, אם אתה, אם תנצח, תקרא לאליזה להיות סגנית שלך?
אני לא חושב שיש אופציה שאפסיד, בזמן שם אני אנצח, ובוודאי אני מציע לאליזה בלוק. להיכנס לקואליציה שלי, להיות חלק מרכיב חשוב בקואליציה שלי, ואני מציע לה עוד יותר.
סגנית? היא תהיה סגנית שלך? היא תהיה סגנית שלך?
אני מציע לה לבוא ולהיות סגנית, ואני מציע לה עוד יותר. לבוא עכשיו, רגע לפני,
לפרוש
מהמרות,
לפרוש מהמרות,
לחבור אליי ולהיות בחבירה, ולהיות בשותפה בניהול העיר.
אוקיי, אני פורש מהמרות של עיריית בית שמש, אני לא רוצה להיות ראש עיריית בית שמש.
כרגע כשיש לך אותי באופציה אתה צודק, אבל נשקול את זה אם אני לא אראה
לך. המון תודה לך שמואל גרינברג,
בהצלחה.
בהצלחה, בהצלחה.
תודה לכולכם, תודה לכם.
היה לנו כיף, נכון? אני חושב, לפחות לי.
אני נהניתי.
בוא נסכם שנייה. אני חושב לנו כיף, לא? סך הכל.
היה לנו נעים מאוד.
נהננו מאוד.
עבר מהר.
אוקיי, אני שמח שיהיה לכם טוב.
אני רוצה, אם תרשה לי להוסיף עוד מילת סיכום.
כן, ודאי.
יופי. אני רוצה שוב לחזור אל חיפה ולאחל בהצלחה לכל החיפאים, לקרוא לכולם לצאת להצביע ביום ראשון, להזכיר לציבור הליברלי שהוא צריך לבדוק היטב איפה דברים עומדים, מי מציע מה, ולוודא שהוא שומר על הצביון של העיר שלו. ובכלל אני רוצה לסכם שהציבור בכלל הצביע לא מספיק, ואנחנו בדרך לשינוי וחוזה חדש הראתה שיש רצון כזה.
אנחנו סיימנו, תודה לטכנאי דניאל שפע, למפיקה נדה פלודלמן, לראש מערכת החדשות אורי דגון, ולעורך הראשי של ישראל היום עומר לחמנוביץ'. תודה כמובן לאריה אברמזון שאיננו כאן אבל עזר לי מאוד, ולא הייתי מצליח לעשות את זה בלעדיו היום. אני אבי סופר, שבוע הבא פרק חדש. תודה רבה.
תודה רבה, בהצלחה.